הנושא שעליו אני רוצה לדבר הערב זה סיפורים, מעשיות ובלבול. לא שומעים? פה יש אקו. עכשיו יותר טוב שם? תמיד מתלוננת שיש לי יותר מדי שיער. רוצה שאני נסע. שומעים יותר טוב? כן? תודה, עמית. מה, אבל השיער שלי מצחיק עכשיו? סיפורים, מעשיות ובלבול. אני רוצה להתחיל את השיחה מלהניח פחות מלשון assumption, אלא מלהניח את זה שאנחנו מבולבלים. אנחנו מבולבלים בכל מיני סיבות. אנחנו מבולבלים כי באנו אל עולם שאף אחד לא שאל אותנו. אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים לבוא, רוצים להיוולד, רוצים להיות. יום אחד מצאנו את עצמנו כאן. שוב, לא שאלו אותנו אם אנחנו רוצים להיוולד, להורים האלה. לא יודע מה היינו אומרים, רבים מאיתנו לגבי בדיוק ההורים שלנו, במדינה שנולדנו, בזמנים שנולדנו. עם הגמים, עם התנאים, לא שאלו אותנו. מצאנו את עצמנו בתוך זה. זה גם מאוד מעניין, מתי מצאנו את עצמנו? אני מניח שאם נשאל את עצמנו את השאלה הזאת, רובנו נאמר לפני, אני בן 53 וקצת, לפני 53 שנים. אבל אני לא ממש זוכר את זה, אתם יודעים? אני לא, אין לי את הזיכרון הזה עם אותה תחושה שיש לי היום של להיות, להתקיים. אין לי את ה... זה, הנה, הגעתי לפני 53 שנים כשנולדתי. או אולי אחרים מאיתנו יגידו שהרגע שבו התחלתי היה ברגע ההתעברות, אבל גם משם בטח ובטח אין לנו זיכרון. מתישהו, איפשהו, אני לא יודע בדיוק באיזה גיל זה, בגיל הילדות. יש לנו את החוויה הזאת. אני, אחרי שגם הפסקנו לקרוא לזה בגוף שלישי, ובהתחלה האימהות ישר מהנהנות. בהתחלה כשהילדים קטנים, כשהשפה מתחילה להתפתח, והם רוצים לדבר על הדבר הזה, איך הם קוראים לו? בשם שלו, כמו שכולם מתייחסים אליו. עדן. עדן רוצה, כי שואלים אותו, עדן רוצה, אז כן, הוא אומר, עדן רוצה. לא, האיכות סאונד שלו הרבה פחות טובה. לא מפריע לי ביד, אבל... שומעים עדיין טוב? אני הזכרתי את עדן, הבן שלי, לפני, אני לא יודע, כמה חודשים טובים, באיזשהו זמן כזה, שקורה לפעמים, להורים, שמתמוגגים מהילד שלהם בתוך זה, אמרתי לו, תגיד, מאיפה באת? אז הוא אומר לי, מה, מהבטן של אמא? אמרתי לו, כן, אבל לפני שהיית בבטן של אמא, מאיפה באת? הדבר הזה שאתה. אז הוא כזה נתן בי מין מבט ואמר לי, מהחלל החיצון. מאיפה הגענו? אין לנו שום זיכרון משם. אף אחד לא שאל אותנו. מצאנו את עצמנו בתוך מה שאנחנו קוראים לו החיים האלה. ובתוך כך אנחנו חיים ומתנהלים ומשתדלים לתפקד ולעשות את הדברים בדרך הכי נכונה שאנחנו חושבים, עם הידיעה שיום אחד זה ייגמר. יום אחד אנחנו כמו ניפלט מכאן. ואין לנו מושג. לאן? אין לנו מושג מה זה אומר. ישנן כל מיני ניסיונות בפילוסופיות, דתות, מנסות לארוז את הרעיון הזה באיזושהי צורה. והאריזה הכי אותנטית היא לחבר אותנו אל המסתורים, שאין לנו ידיעה ממשית מה זה אומר, אבל אנחנו יודעים שזה ייפסק. אנחנו יודעים למשל שזה דבר שאנחנו כל כך מזדהים איתו, יהיה קומפוסט. ואין לנו מושג מתי זה יהיה. אולי הידיעה הכי ודאית שיש לנו זה שנפסיק. ואין לנו מושג מתי. הרבה אנשים שיושבים כאן באולם נפרדו במהלך חייהם, איבדו אנשים קרובים ואהובים שמתו, הלכו לעולמם. ישנם גם אנשים שמצאו את עצמם בסיטואציה מאיימת חיים, או שהתבשרו על בשורה, על מחלה שיכולה להיות סופנית. מקומות שמאוד מנכיחים את המציאות הזאת, את האספקט הזה של החיים שאנחנו חיים איתו, ועם איזושהי רתיעה ממנו. אולי אפילו עכשיו ברגעים אלה כשאני מדבר על זה, אנחנו מרגישים איזושהי התנגדות פנימית. ערן, מה קרה לך? מה אתה בא עם ה-bad news האלה עכשיו? אבל זה לא bad news ולא good news. קודם כל, זה אספקט של החוויה האנושית. בלתי נתפס. באתי לפה, לא יודע מאיפה. לא שאלו אותי. יום אחד אני לא אהיה פה. היום, ממש היום, עשיתי מה שלכם אסור. הסתכלתי בוואטסאפ. היה לי תירוץ טוב גם, אני אולי אגיע אליו, למה, אבל... אז מתוך כל... אתם בטח מכירים את זה, ועוד בטח אחרי... כמה זה? 24 שעות שלא זה, פותחים את זה, וזה... קופצות ההודעות. ואני לא נכנס לתוכם, אבל אני רואה אחת מהם איזושהי הודעה דחופה מהכפר שאני גר בו. אז אני, ואתם יודעים, מתחת לזה שכתוב יש את המילים הראשונות שקופצות עוד לפני שאתה בכלל מספיק להבין, ואני רואה שכתוב שם ברוך דיין אמת. אז אני נכנס פנימה ורואה שאיזושהי חברת כפר הלכה לעולמה. ומעבר לאיזושהי תנועה שהיה בקיבוץ, אולי גם עם טעם של עצב שהיה שם, אישה יקרה, לפני כמה שבועות ישבתי איתה, ההפתעה הזאת, ויחד איתה גם ההפתעה מההפתעה, כאילו מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות? ממש נזכרתי בתוך המקום הזה בהרבה קטעים שהיו לי עם אמא שלי, היא כבר לא בחיים. היא הלכה לעולמה לפני כמה שנים, קרוב לגיל 90. בשנים האחרונות של חייה, כל כך הרבה פעמים קרה לי, כשבאתי לבקר אותה, די מהר בתוך השיחה עלה שהיא סיפרה לי על זה שאיזשהו מישהו שהיה איתה בהכשרה או בצבא, נפטר. אז היא אומרת לי, אמרתי לך כבר שמוישה משהו כזה נפטר, הרבה מהם זה אנשים שלא הכרתי, ואני אומר לה לא, ואומרת לי, נו, מה אתה אומר? ככה, בחור צעיר. והיא דיברה על כולם, על אנשים באזור הגיל 90. והמקום הזה, אבל בתוך כך, שכל כך לצד החיוך הזה, גם הבנתי אותו, התחושה הזאת היא בנו של החיות שאין לה גיל. אתמול אני חושב, היה מיכל ואני ישבנו במגורי המורים ודיברנו, והיא אמרה לי משהו כמו, אתה חושב שהצעירים האלה מבינים את מה שאנחנו אומרים, מתחברים אלינו? ואני כזה משהו ביולד, מה זאת אומרת הצעירים האלה? מה, אני ילד. וכן, השמיעה כבר לא מה שהייתה, והעיניים לא רואות כבר. והשיער, הצבע שלו כבר זה מהכסוף. משהו בפנים כמו לא... קולט את ההתרחשות הזאת, את ההשתנות הזאת. משהו כל כך מבלבל. ופן נוסף של הבלבול הוא, אנחנו לא יודעים מי אנחנו. יש לנו כל מיני מחשבות, כל מיני דעות. ואחד הדברים המעניינים שהם גם משתנות במשך החיים. הנה, איפה הילדון הזה, הבחור הצעיר הזה, שכן, מה, זה אני. אבל פתאום המספר, כאילו, זה כבר לא... זה לא מספר של מישהו שהוא בגיל כל כך צעיר, או... להסתכל, כאילו, עליכם בתוך זה, ואני זוכר איפה הייתי כשנולדתם. ולא רק שאני זוכר איפה הייתי כשנולדתי, היו עליי כבר הרבה שנות חיים אז, והייתי איפשהו. ומקומות של דעות פוליטיות. אני היום כל כך מחובר לעשייה של תנועה אזרחית, שנקראת עומדים ביחד, תנועה אזרחית פוליטית, שנמצאת איפשהו על ה... די בקיצוניות השמאלית של הקשת הפוליטית, ואני כל כך מאמין במה שאני חושב שם, אבל אני גם מאוד מאוד זוכר את הבחור בין ה-17-18, אני, שהקשיב בסגידה לדברי הרב כהנה, והרגשתי שהוא מדבר מפי. אז מי אני? השמאלני? הימני? האבא? שזה חלק כל כך מהותי בחיי ב-17 השנים האחרונות? ואין כמעט רגעים שאני כמו שוכח את היותי אבא? או זה שלפני 20 שנה חשב את עצמו כפרפר, או כשנגמרה הפרפרות, טיפחתי את כל המקום של ללכת ולעשות נזיר, עד שפתאום יופיע זאתי, והחיים התגלגלו לאיזשהו מקום אחר. מי אני? זה? זה? דרך כלל אנחנו נוטים לחשוב, הוא חשבתי שאני, עכשיו אני יודע מי אני באמת. מסתדרים עם הדעות שלנו, עם הרגשות שלנו. איפה האהבות שאהבנו אתמול? אנחנו בתוך מקומות של אהבה, לפעמים מרגישים שזה מה שמגדיר אותנו. האהבה הזאת היא לבן אדם הזה. ובן אדם מתפוגג לנו מהחיים. ולפעמים זה תהליך שמלווה גם בהרבה מאוד כאב. ויום אחד אנחנו מוצאים את עצמנו בעולם אחר, עם אהבה אחרת. יש סיפור נפלא של ריימונד קרוור, אומן הסיפור הקצר האמריקאי, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שקוראים לו על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה. וזה הכל על סביב השולחן, שני זוגות. רציתי להגיד מבוגרים, בערך בגילי, שיושבים ומדברים בתוך כך שווה. ואנחנו חיים בתוך עולם שיש פה כל כך הרבה משמעויות. בתוך החדר הזה יושבים אנשים שהמילה אלוהים או המילה שכינה, מילה שאומרת להם כל כך הרבה. מקום שכל ראיית העולם נסובה אליו. ויושבים אנשים אחרים שמרגישים קרים נוכח זה, שמושכים בכתפיים. יש אנשים שלעשות את זה בחיים, זה המשמעות הגדולה עבורם. להקים משפחה, להיפטר מהמשפחה. הריבוי בעולם הזה הוא כל כך גדול. כמה ספרות של ידע יש בו, שלעולם אנחנו לא נוכל להגיע אל כולן. ואנחנו שוב ושוב במהלך החיים מגלים עוד ועוד מקומות מדהימים. והידיעה שיש כל כך הרבה. כל הרשמים החושיים. בזה הרגע. כמה רשמים חושיים פוגשים את שערי החושים שלנו. בשפה הבודיסטית מדברים על שערי חושים, פחות על חושים כאיזשהו אינסטרומנט, ויותר על חושים כמשהו שמצביע על מפגש בין רושם, סליחה, לבין הכרה, לבין מודעות, לבין חוויה. שער החושים, ונמל החושים, בין אם זה כשאנחנו מדברים על חוש הראייה, יכולים לדבר על העיניים, אבל לא על העיניים כאיזשהו אינסטרומנט, פיזיקל אורגן רק. אלא אל המקום של המפגש בין צבעים ורשמים, המפגש שלהם עם איבר ועם מודעות שיוצרת את החוויה, ראייה, זה משהו כל כך כל כך ממשי, או שמיעה, או חישה. בשפה הבודיסטית מדובר גם על שער האינטלקט או שער המיינד, התודעה. אם אני אדבר למשל עכשיו על מכבי תל אביב בכדורסל, עצם המילים האלה מתחילות לעלות בנו איזה שהן מחשבות ורגשות, אני מקווה שלרוב, אוף, הצהובים האלה, אבל לא משנה בתוך כך, נוצר ועם תוך כל זה של חיים שלא יודעים איך הגענו אליהם, אנחנו יודעים שניפלט מהם. בלי שאנחנו יודעים מי אני. עם כל הריבוי הבלתי נתפס הזה, אנחנו רגע אחרי רגע מוצאים את עצמנו בתוך מקום שכמו קורה לנו לבחור. לבחור לעשות כך או לעשות אחרת. ללמוד את זה, להפסיק ללמוד את זה, להיכנס למערכת יחסים, לצאת ממערכת יחסים, לבוא לריטריט, בכל כל רגע, כל בחירה שאנחנו עושים. אנחנו גם בעצם בוחרים הרבה מאוד דברים שאנחנו נמנעים מהם. ריבו בלתי נתפס. וכל אספקטים האלה, זה מקום שהוא כל כך מבלבל. ואל מול הבלבול, הבלתי נתפסות, הבלתי נתפסת הזאת, אנחנו יוצרים שוב ושוב סיפור. אנחנו בונים סיפורים. אנחנו מפרשים את הדברים. אנחנו מכניסים אותם לתוך סיפור. את הבלתי נתפס. והבלבול הזה הופך ל... זה לא איזשהו סוג של מקום שיש לנו בו עיוורון מוחלט, אבל יש לנו איזושהי ראייה שהיא בנויה על הסיפור, על הדרך שבה אנחנו מפרשים את מה שישנו. אנחנו הולכים על הדשא ורואים משהו, ואנחנו תופסים אותו כנחש. רק כדי שעוברים עוד כמה רגעים ויש יותר אור, ואנחנו מסתכלים יותר ברור ורואים שיש שם בעצם צינור. הבלבול, נוכח הריבו הגדול הזה ונוכח חוסר היכולת שלנו לתפוס אותו, וההבניה כפרשנויות, כסיפורים, כמעשיות, יוצרות תמונות חלקיות ותמונות שהן לפעמים מעוותות. אני אספר לכם למה הסתכלתי בוואטסאפ. אמרתי לכם שדסי זוגתי נסעה לסיני, אז רציתי לראות עוד חיים. רציתי לשמוע שהגיע בשלום, והיום בבוקר אני רואה שהיא עוד לא כתבה כלום, אז אני כותב, שולח לה וואטסאפ. אהובה, תני איזה עוד חיים. ואחרי כמה שעות, כשאני מגיע עוד פעם לחדר, אני ניגש ומדליק את הטלפון שוב ומסתכל ורואה, ואני יודע כבר לראות את זה היום, שיש וי אחד רק. זאת אומרת שההודעה יצאה, אבל לא נקלטה בטלפון שלה. ומיד עולה בפנים המחשבה, אוי, ומה אם קרה לה משהו? וואי, והיא לבד, והיא לא נסעה עם אף אחד, ואיך אני יודע, אם חטפו אותה, ואתם יכולים לדמיין בתוך כך את כל המקומות האלה שעולים, והם כל כך אמיתיים באותו רגע, הזיכרון בסיפור שקראתי או שמעתי, ואיך דסי יכולה להיכנס לגמרי זה, ולמה לא אמרתי לה זה, שב... ולתוך מקום כזה, בתוך רגעים של חסד, גם עולה בנו איזושהי הכרה של מה שקורה עכשיו. דאגה. זאת החוויה הזאת, זו דאגה. זה לא אומר שזה שקר, זה לא אומר שזה לא לגיטימי, ההפך, זה אולי הכי לגיטימי שבעולם, מתוך תנאים ונסיבות, זה עלה. אז ככה זה. אבל מתוך הראייה הזאת, ש... במקום להיות בתוך הסיפור, בתוך הסרט, בתוך התוכן, רואה אותו גם בתור משהו, מתאפשר להיות פחות תפוס בתוכו. והקצת להיות פחות תפוס בתוכו מאפשר למשל עוד רגע לנשום, לפני שאני מתקשר לאמא שלה ואומר לה, "תשומת!" אומר, "וואו, וואו, וואו, גם שהיא תדאג." וכן, כמו שאתם יכולים לדמיין, עברו עוד כמה שעות והגיעה הודעת וואטסאפ ש... מה, איזה כיף וזה והכל. סיפרתי לכם אתמול על פרופסור שלמה בידרמן, באוניברסיטת תל אביב, ואני כל כך זוכר את את הדימוי שהוא נתן, כשהוא ביקש לשים סימן שאלה על התוקף הבלתי מאוער שאנחנו נותנים לחוויית האני, כמו שאנחנו חווים אותה, שלא מוכנים אפילו לגשת לשאלה הזאת, מה זאת אומרת, מי אני? או אם אני בכלל, ברור שאני אני. המקום הזה שבו כשאנחנו יושבים בסרט, ומסתכלים בסרט, בואו נניח שזה סרט טוב גם, כן? לא איזשהו דוקו, משהו כזה כל כך איטי, שאנחנו כל הזמן כבר מתי זה ייגמר, או משהו כזה. סרט שאנחנו בפנים, בתוך העלילה. אנחנו בתוכו. אנחנו חיים את הסרט. סרט טוב ככה עובד, נכון? כשהגיבור בסכנה, אנחנו מפחדים, הלב דופק. כשהאהבה מוגשמת, אנחנו מתרגשים. כשמשהו עצוב קורה, אני לפחות בוכה, בסרטים נורא קל לי לבכות. בדיוק לפני יומיים ישבנו והסתכלנו על אני מצמות בנטפליקס, סדרה נפלאה. וזוהר הבת שלי ישבה בתוכי וזה, ופתאום היא אומרת, אבא, אתה בוכה. אבא, הכל בסדר. וזה היה כל כך מרגש. אנחנו נכנסים אל תוך הסרט, אנחנו לא זוכרים שאנחנו בסרט. אם היינו תוך כדי הסרט, כשרואים אותו, זוכרים כל הזמן, זה סרט, זה סרט, זה רק סרט, זה לא הייתה את אותה חוויה. רק אם פתאום מישהו אולי יעשה איזה מעשה זדון, אני לא יודע אם אפשר בטכנולוגיה של היום, אבל יעט את הגלגול של הגלגל, והתמונות יתחילו להיות כמו תמונות סטילס כזה, אחת אחרי השנייה, ופס הכל יתחיל להיקטע. כשקורה איזשהו משהו כזה, אז, זה סרט. או כמובן אם מישהו ישאל אותנו, יגיד לנו, זה סרט, אז אנחנו זוכרים את זה. אבל אנחנו כמו הולכים לאיבוד בתוכו. ומה בתוך כך שאל אז בידרמן? מה אם בעצם אנחנו בתוך סרט? וכמו שאנחנו בתוך כל סרט ככה, אנחנו לא יודעים את זה, איך נדע את זה? אם לא יעטו את הסרט, או לא ידליקו פתאום את האורות, ויפנו את מבטנו למאיפה מגיע מוקרן, מה שמוקרן על המסך. אני רוצה לומר משהו על על הדימוי הזה של סרט או סיפור או מעשייה, אפשר גם פנטזיה או פיברוק. לדימויים האלה, בקונטקסט שאנחנו מדברים, יכול להיות יחסי ציבור על הפנים. אני נורא זוכר את 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 דוד שלי, איש מאוד אהוב ומאוד יקר לי, שהיה בשבילי דמות מאוד חשובה, שהייתי הרבה הולך לעבוד ולעזור לו, היה מין אנדימן כזה ואיש חקלאי. ולפעמים הייתי אומר לו, תשמע, אל תספר לי סיפורים. כל כך סוחות, אל תספר לי סיפורים. או כשאנחנו אולי אומר למישהי, עזבי, את בסרט. אנחנו מאוד, בתוך השיח הזה, בתוך השפה הזאת, מדגישים את האלמנט הלא אמיתי, אולי השקרי אפילו, בדרך שאנחנו מדברים. בדרך שבה אני מדבר כרגע, אני משתמש בדימוי הזה, אין לי כוונה בתוך כך לומר שזה שקר, או בטח לא שזה רע. בו בזמן, כן את הפן הלא מהימן שישנו. הסיפור כמו נוטה להציג את עצמו כאמת, האמת, באי הידיעה במרכאות, או המציאות. המקום של הערך הזה, בא להראות את זה שאולי זאת לא כל האמת. אבל זה לאו דווקא שקר, וזה בטח לא דבר רע. האמת היא שגם אי אפשר בלי זה. הדרך שלנו לפרש ולארגן את הדברים לכדי משהו שיש לו את המבנה של סיפור, זה הכרח. זה סוג של עיקרון מארגן של כל האוקיינוס הזה, של רשמים. הדרך שבו הוא מתארגן לכדי איזושהי חוויה קוהרנטית, זה בעצם המבנה הזה של סיפור. תראו בתוך חוויה מדיטטיבית למשל, שיש פה הרבה יותר הזמנה לשמוט את הסיפורים, לא להיות תחת הנטייה הכפייתית, לספר את הסיפורים ולפתח אותם, ולפגוש שוב רגע אחרי רגע את החוויה, כמה עושר ישנו בתוך החוויה, וכמה היא משתנה מרגע לרגע. בישיבת מדיטציה אחת, כמה דברים מתרחשים. איזשהו רגע של מיקוד, אחריו עולה כאב בגב התחתון, ותגובה אל הכאב הגב התחתון, עוד פעם הכאב המעצבן הזה, ואז המחשבות, גם ריטריט שעבר, כל כך סבלתי מהכאבים האלה, ומה יהיה, ואולי זה לא בשבילי מדיטציה, ופתאום באיזשהו רגע זה כמו משתחרר, והכאב אולי עוד שם, אבל הוא כבר לא כל כך, ואז הוא עוד פעם חוזר. ונו, מה יהיה? מתי הפעמון יצלצל וכבר נמאס לי? אולי הם נרדמו? מה עם הצלצול הזה? מתי הוא יבוא? ופתאום עוד רגע זה חולף, ועוד איזשהו רגע של שקט. ופתאום אני יושב, זה הכל כמו כל כך מזוכח. ואז פתאום הפעמון מצלצל. ואני אפילו לא צריך לזוז, אני יושב, נותן לצליל הזה להדהד. ואז עולה לי בפנים, הייתה ישיבה נהדרת. נהרזה בתוך איזשהו סיפור. ואי אפשר אחרת. מה, נלך ונרצה, כל הזמן נשחזר כל רגע ורגע של הישיבה. גם בסוף הריטריט, קרה דבר מאוד דומה. נדבר על זה מחר. ראיתי לפני שבוע, אולי אפילו פחות, סרט שנורא המליצו לי עליו. זה הכל כאילו הסתדר בזכות ילדה טינג'רית, סיני, עם כל הזה, אז היא הורידה איזושהי אפליקציה, ומהאפליקציה הזאת אפשר לראות סרטים. הייתי עמום. בתוך הזה, כי אני כבר לא מוכן, פעם אפשר, היו הורדות, אבל זה מין כזה דבר מסובך, לוקח שעות, פתאום יוז, אמרה לי, אבא, תעשה פה חיפוש, תראה סרט. סרט שקוראים לו Pope Francis, A Man of His Word. זה סרט תעודה על האפיפיור, פרנסיסקו. סרט מדהים. עשוי היטב וגם מנחיח בן אדם ששווה לפגוש ולו לפגוש אותו ככה. האפיפיור בו בזמן, אני בתוך הזה, לא שאני בודהיסט, מגדיר את עצמי בודהיסט, אבל זאת הדרך שלי, והאיש מאסטר של דרמה שמנחיח אישיות כל כך מלאת פשטות וראייה מזוכחת עם המון בשורה שהוא ממחיש אותה בדרך שבה הוא חי ורוצה לראות את הדברים של שינוי חברתי ושינוי תרבותי וראייה של אנשים שחלקם פחות שפר מזלם בעולם הזה. ואחת הסצנות המשעשעות שהיו שם, זה דווקא לא, הוא מדבר הרבה, יש הרבה רעיונות איתו, אבל בתוך איזשהו קטע מראים אותו מגיע, נדמה לי שזה לארצות הברית,
כן, כי אני חושב, סצנה לפני כן רואים אותו נואם בפני, בפני הקונגרס, קונגרס והסנאט, בית הנבחרים, ורואים שם, רואים שם קטעים מהנאום, ורואים שם סנאטורים יושבים ומוחים דמעות, ומול מול בית הנבחרים האמריקאי, די מסיים בתוך כך את הנאום שלו, בתוך המקום של האלימות שקיימת בעולם והערס, ועל זה שאנחנו לא יכולים למכור נשק אחד לשני שישמש את האחרים להרוג בני אדם. צריך הרבה אומץ לומר דבר כזה בארצות הברית, בבית הנבחרים, המדינה שבעצם אחראית על מירב ייצור הנשק בעולם. ובכל אופן, רגע לפני כן, רואים את השיירה שלו, בתוך כך מגיעה לוושינגטון, ואתם יכולים לדמיין את זה, הרחובות ריקים, ועומדים אנשים בצד, מפונים, ונוסעים שם כמה רחבי שרד, אני חושב שהמרים כאלה, או משהו כזה, ובאמצע ביניהם נוסעת פיאט קטנה. ושם יושב האפיפיור, והשדר משדר את זה, והוא חצי צוחק, חצי בתוך כך. ואני מספר לכם על הסרט הזה, כי את הסרט הזה ביים במאי גרמני, שאני מאוד אוהב, והמון שנים לא ראיתי סרטים שלו, וים ונדרס, שעשה את פריז טקסס, וידיד אמריקאי, ומלאכים בשמי ברלין. מכירים? ווים ונדרס, שהוא במאי נפלא, הוא במאי פילוסוף, אומר במקום מסוים שסיפורים הם בלתי אפשריים. אי אפשר לחיות ללא סיפור. Stories are impossible. נקודה. It is impossible to live without a story. אני אקריא לכם כמה שורות של לפני שאני אולי אתייחס על זה טיפה יותר בהרחבה, קצת שהוא מרחיב בעצם על האמירה הזאת שלו. הצורך הבסיסי של בני אדם הוא בקוהרנטיות כלשהי. סיפורים מעניקים לאנשים תחושה שיש משמעות, שבסופו של דבר יש סדר הנמצא מאחורי הבלבול הבלתי נתפס של המופעים והתופעות הסובבים אותם. סדר זה הוא הדבר הנדרש לבני האדם יותר מכל דבר אחר. אירועים סביבנו מתאפיינים במורכבות שאינה ניתנת להסבר. מעולם לא הייתי מעורב בסיפור עם התחלה, אמצע וסוף. עבור מי שמספר סיפורים, כמוהו, זהו סוג של חטא. אבל אני חייב להתוודות שעוד לא חוויתי סיפור. הסיפור הוא הכרח, הוא עיקרון מארגן, בדיוק כמו שאנחנו, כמו שהדגמנו קודם, אנחנו בונים את הסיפור של הישיבה הזאת ומה היה בה, של הריטריט הזה, של זה, של אני, של עצמי. אנחנו עושים את עצמנו. זה נורא יפה בעברית, אתם חשבתם על זה פעם? איך אנחנו אומרים כשאנחנו רוצים להגיד על 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 מישהו שהוא זה לא באמת משהו שהוא עושה, שהוא פייקינג, הוא עושה את עצמו, נכון? כשאנחנו אומרים על מישהו הוא עושה את עצמו, הוא עושה את עצמו, זה לא באמת. די, קום, תפסיק לעשות את עצמך. לא מזמן מצאתי את עצמי אחרי המון המון שנים במשחק כדורגל. הלכתי עם עדן, הבן שלי, נסענו לראות את מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. זה היה לא יאומן, לקח לי בערך 3 דקות, וזה הכל חזר לי לתוך הגוף. ובתוך הזה איזה מישהו ממכבי תל אביב, כאילו נפל, קום, קום, מה אתה עושה את עצמך, יאללה, קום. וזה נורא מעניין הביטוי. הוא עושה את עצמו. המקום הזה ש... אנחנו יוצקים עוד ועוד תוכן אל הסיפור הזה שאני קורא לו אני. מאוד יכול להיות שחלק עצום ממה שאנחנו חווים אותו כהפרעות או כהסחות דעת במדיטציה למשל, היא העיסוק שלנו בסיפור הזה. אנחנו עורכים אותו. ומצנזרים אותו, ועוברים עליו שוב ושוב ושוב. גם עם תוך המקום והכוונה והכמיהה לצאת יותר טוב בסיפור הזה. ואם אנחנו למשל נזכרים באיזשהו מקום שבו מעלה בנו תחושה שהיינו לוזרים, או חלשים או מפסידנים, אז אנחנו אולי נהנים לדמיין את איך אנחנו נפגוש אותו עוד פעם, ונגיד לו את זה עוד פעם, זה נותן לנו את התחושה, בונה איזשהו עצמי אחר. וגם כל הדפוסים הישנים שיודעים לשוב ולהופיע בתוך כך, שאנחנו מספרים לעצמנו כמה אנחנו לא בסדר, ולא מוצלחים, ולא אוהבים, ולא צדיקים, just name it, פרופו אותו בלבול, מי אני? זה שהלב שלו פתוח ורוצה כל כך טוב ונדיבות כלפי האחרים, או מחשבות הזדון שעולות בי, הרי עולות בנו גם מאלה וגם מאלה. הסיפור הוא עיקרון מארגן, אי אפשר בלעדיו. ובו בזמן, מה שהסיפור מספר, זה סיפור. זה מעשייה. אני נורא אוהב בזמן האחרון את המילה מעשייה. גם כן, כי היא נושאת בתוכה את הכל. אנחנו עושים משהו. מפברקים. אנחנו בעברית גם, הפיברוק, יש לו יחסי ציבור מאוד שליליים. אבל to fabricate... זה גם, פאבריק זה גם אריג, להרוג משהו, להרוג באלף, לטוות משהו ביחד לכדי איזשהו משהו. שיחה שלמה, ולא הזכרתי את המילה בודה. בלב ליבו של החוכמה הבודהיסטית של הדרמה, ישנה את ההצבעה על הסיפוריות, על המעשיות, מעשייתיות. לא מתוך איזשהו מקום שמשהו לא בסדר, אי אפשר בלי סיפור. אבל הראייה שלנו את הסיפור כסיפור, ממוססת משהו מערך האמת, המציאות, שהוא נושא לגרור יחד איתו. וחלק מאוד גדול מהסיפורים שאנחנו נושאים איתנו, הם סיפורים לא מיטיבים. הם סיפורים מכאיבים. האופן בתוך כך שבו המפגש שלי עם הרגש שעלה בי מתוך המקום שדסי לא שלחה וואטסאפ. אם אני קונה את הסיפור הזה, אני נכנס לסרט שהוא כואב. הוא כואב לי וכואב לאחרים. הדרך שבה אנחנו ממהרים לפרש, הדרך שמישהו מסתכל עלינו. אני יושב עכשיו ומדבר אליכם. ומישהו, הוא מפהק, עולה בפנים. אני משעמם אותו. קונה את הסיפור הזה, אוי, לא, זה טוב, אז מה אני אדבר, על מה? מישהו יושב, אני מעורר בו התנגדות, אני לא בסדר. יכול להיות, ויכול להיות שהוא בכלל עייף כי היה לו יום נורא ארוך, יכול להיות שיש לו התנגדות כי הוא חווה קשיים נורא קשים עכשיו. הסיפוריות הולכת למקומות כל כך נוכחים בתוך זה, והיא בו בזמן הולכת עמוק, עמוק, עמוק. לסיפור הזה שאנחנו קוראים לו אני, החיים שלי, העם, המדינה, כל, לאן שאנחנו לא מסתכלים, אנחנו רואים הרקמות של סיפור. והראייה של סיפור כסיפור, לא במובן של, אתה מספר סיפורים. אם אנחנו מתייחסים אל זה ככה, אנחנו סוגרים את הלב, וכשאנחנו סוגרים את הלב זה כואב. אבל הראייה הזאת מאפשרת למוסס את הערך שמשאיר אותנו כלואים בתוך הסיפור. המילים מייצרות סיפורים, אנחנו מוצאים את עצמנו כלואים בתוכם. ראיית הסיפורים כסיפורים מאפשרת חופש. אני אעצור כאן. בואו נסיים עם רגע של דממה משותפת.